שלום לך, שומעים אותי שם מאחורה? כן? תודה, אני לא שומע. אתם שם שומעים? טוב, מאמין לכם. נגיד דבר בשם אמרו, נתבונן, היום אנחנו בתענית, תענית אסתר, כמו שאתם יודעים, שהיא תענית מיוחדת מאוד בתוך סדרי התעניות. יש לנו ארבע תעניות שהן כולם זכר לחורבן, שרה בטבת, שבעה עשרה בתמוז, שעה באב, וצום גדליה, ויש לנו תענית אסתר שלא כתובה, כתוב במגילה דברי הצומות וזעקתם, הם שמו שם שלושת ימים לילה ביום, זה בליל הסדר, ודאי שאנחנו לא צריכים בליל הסדר, ונפסקה, שולחן ערוך, אין מי שחולק, אבל יש לי מקורות מאוד מאוחרים, בעם עתיק כמו שלנו, זה מהראשונים, הראש, הטור, מאיפה הגיע התענית, ועל מה התענית הזאת, על מה אנחנו מתענים היום? תמיד טוב לחזור בתשובה, אבל יש איזה גדר כזה, תענית שבאמת מאוד מקלים בה, יש בזה הרבה נפקמינות לתענית שהיא לא על, היא לא על החורבן, היא לא על, היא לא על איזה כאב, לכאורה לא על כאב ספציפי, הפוסקים מנסים לומר שזה הרבה השלכות הלכתיות, רוב הפוסקים הם אומרים שבתענית הזאת אין, זה לא יום, זה לא יום צר, זה לא יום של צרה, עם הרבה השלכות, יש פוסקים שמתרים לשמוע מוזיקה ביום הזה ובטח להסתפר ולהתרחץ, גם שמחמיר בלוחות, ואתמול בערב התחתן לנו הגבאיה, טוב, יש כאלה שמתרים בכל ערב תענית התחתן, אבל בטח בתענית אסתר זה לפי כולם, וגם מקלים מאוד כי לא, אנחנו לא מזלזלים בכלל, היא תענית מאוד חשובה, כתוב בספרים שזה יום שהשם שומע את התפילות שלנו, ומשנה ברורה מביא שזה יום שמזכיר לנו שכל אחד בשעת צרתו, כאילו הרבה מעבר אין לנו שום, גם שום חג שמח, תענית בכורות בערב פסח, אבל יש חג, מה אנחנו צמים לכבוד החג, אולי בשביל שלא ייכנס שבע מדי לחג, אז יש הגבלות, אבל מה הפשר של התענית הזאת, ככה חשבתי להתבונן דרך דברי המהר"ל שמסביר לנו את בקטן ותרא, שאחשוורוש שומע שבקטן ותרא שרוצים להרוג את מרדכי, או שומע שבקטן ותרא שרוצים להרוג את אחשוורוש, אחד הפסוקים, אחד הפרקים התמוהים במגילה, למה מרדכי לא נותן לבקטן ותרא שתחסל את אחשוורוש, תראו לכם איזה יופי היה, בקטן ותרא שרוצים לחסל את אחשוורוש והם יחסלו אותו, וליהודים, לחלק מהם לפחות תהיה אורה ושמחה וסון, ועיקר למה? כי אין אסון ואין צרה, הצרה היחידה שיש צרה מאוד מאוד גדולה זה שאסתר נחטפה לבית המלך, אז המלך ימות וזהו, הזוועה הפרטית שלה תסתיים לכאורה, יש סיכויים טובים, מי יודע מי המלך שיקום אחריה, אולי בקטן ותרא שהם יחטפו את כל האנשים אליהם, אבל מה רע על ככה מרדכי, והוא אומר ויגד לאסתר, ואסתר אומרת למלך, ככה כתוב במגילה, בשם מרדכי, במוקד שהדבר ימצא ותראו לשניהם, בסוף זה עוזר לנו, בסוף בלילה הוא נדע שנת המלך, ואז ויקדם בספר הזיכרונו, אז זה עוזר להשפלה של המן, זה עוד לא מבטל את הגזרה, אבל נחמד, מרדכי יוכב על סוס, גם זה אירוע שצריך לבר בה. אז הגמרא אומרת, כולכם מכירים, משנה פרקי אבות, של כל אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אסתר אמרה למלך אחשוורוש בשם מרדכי, שבקטן ותרא, שהיא לא אמרה את זה בשמה, מביא גאולה לעולם. אתם יודעים שקצת מחשבה מבינה שאין הרבה ברירות לאסתר, מה היא תגיד, לא בשם מרדכי. שירותי הביטחון של אחשוורוש, שכנראה היו גם אכזריים וגם מקצועיים מאוד, היו חוקרים את אסתר, את אסתר אומרת, אני לא רוצה לגלות לכם, אין כזה דבר. הם רוצים לחסל את הקשר ואת כל מי שקשור לקשר ואת כל המורדים ואת כל... ולכן ברור שאסתר הייתה אומרת בשם מרדכי. כנראה מדובר על סיטואציה נפשית, שחז"ל יודעים למה היא עושה דברים כי אין לה ברירה, היא עושה דברים כי היא רוצה. אז המהר"ל אומר פה משהו בעיניי, זה מאוד פותח, בעיניי מאוד מאוד מקשיב. אני בעמוד קכ"ד, ככה ארבע שורות מלמטה בעמודה הימנית, אבל נראה שדרשו כל אומר דבר שם אומרו מביא גאולה לעולם, דכתיב אחר הדברים אל גידל המלך את המן, מיד אחרי זה. איך שמרדכי, איך שהם תולים את בקתם והתרש, אז המלך מגדל את המן, שפרשו בכל מקום אחר הדברים סמוכו, את יש קשר, זה לא סתם פרק אחרי פרק, יש זה סומך מתוך הפרק, סמוכו למעלה, ולמה הוא סמוך? אלא בשביל שהוא יתברך קודם ששולח מכה לישראל, שולח רפואה להם. וכאן אחר שהעמיד הגואל להם מאסתר, באה המכה לישראל, כי כבר הייתה אסתר מוכנת לגאולה, בשביל שאמרה דבר בשם אומרו. והוא עיקר הכנה שהייתה אסתר זוכה לגאולה, הוא בשביל זה. ואל יהיה קל עליך הדבר הזה, בשביל כך תזכה לגאולה, בפרט לגאולה הזאת. עכשיו הוא מסביר, אבל הרעיון קודם כל, רעיון דרמטי. הסיפור של המגילה נסגר ברגע שאסתר אמרה למלך בשם מרדכי, זהו, זהו, אסתר גואלת. אנחנו עוד לא התחילה אסון, מרדכי עוד לא קורא ולא משתחווה לאמן, עוד אין אמן, הכל בסדר, אבל מתחת פני הקרקע התרחיש האלוקי כבר מוכן לצאת אל הדרך, אבל הוא מורכב כי צריך לפתח דמות של גואל. בתפיסות שלנו את העולם יש מצוקה, ומול המצוקה ישראל זועקים להשם, ואז הוא מקים להם מושיע, את אהוד בן גירה או את גדעון או את שמשון, או בחיים שלנו יש בעיות, ואז אנחנו אוספים כוחות חיים, מנסים לקרוא נכון את המציאות, מנסים להבין מה המענה, ולצאת לישועה, כל מיני ישועות, כל מיני סוגים של דילמות. פה ההיסטוריה בעין האלוקית זה הפוך, הקדוש ברוך הוא מחכה לאסתר, קודם כל אסתר צריכה להיות אסתר, אחרי שמגיע יש אסתר אז העסק רגוע, עכשיו אלוקים יכול לגדל את המן, כי המן כבר לא מהווה בעיה אמיתית, זה בסדר, המן מחוסל כבר בתחילת הדרך, עקרונית, רוחנית, אנחנו עוד לא יודעים את זה, ואסתר תתווכח עם מרדכי ותגיד לו, והוא יגיד לה עם החרשת החרישי, בפרקטיקה תהיה דרך מאוד מעניינת ומרתקת ויהיו דברים, אבל במהות העסק סגור, אסתר ניצחה את המן, זהו, עוד אין המן, הבעיה הרוחנית נפטרה בסתר המדרגה, כך הוא כותב, כי כבר הייתה אסתר מוכנת לגאולה, זהו, היא אמרה בשם אומרו, זה לא זה וורט יפה, כשהיא אמרה למלך בשם מרדכי, העסק מסודר בעין האלוקית, אצלנו להפך, עכשיו בדיוק להפך, עכשיו תתפתח הצרה, עכשיו אחשוורוש יכול לגדל את המן. יש הרבה הסברים למה המלך אחשוורוש גידל את המן אחר הדברים האלה, שהם קשורים מאוד לזה, יש הסברים פרקטיים, יש, אבל כל מקום שכתוב אחרי סמוך, אז חז"ל ופרשנים ינסו להבין מה הקשר בין בקתן ותרש לבין זה שאחשוורוש חש צורך נפשי פסיכולוגי לגדל מישהו, למה שהוא יגדל מישהו? למה שהמלך יצווה שישתחוו לאמן? מה הוא מרוויח מזה שישתחווים לאמן? הצורך הזה שנפתח אותו בהמשך בעזרת השם, הוא נולד מתוך בקתן ותרש, אז פרקטית מתחיל פה איזה תהליך שאתה יכול בסיבה ומסובב להבין מה הקשר בין שלב לאחר, אבל אלוקית, וזה מה שאנחנו מנסים להבין בעזרת השם, כי פרקטית זה לא מעין, אנחנו לא נשחזר את האירוע, אנחנו לא עכשיו עוד מעט יהיה איזה אחשוורוש עם המן ונצטרך לעשות לו תעלולים ומשתאות, אין פה מה לעשות תעתק הדבק, אנחנו רוצים להבין את הזהות, את העולם הפנימי, את הרוח שהיא זאת שתצמיח ישועה, זה מה שאנחנו לומדים מגילת אסתר, וזה התחילת משהו שנראה לך מאוד ביזרי כזה, אז בסדר, אז היא אמרה בשם מרדכי, מה קרה? והשם המרומים, שרם של ישראל, זהו, נגמר, נגמר. הייתה אסתר מוכנת לגאולה, מי שאמרה דבר שאמרו, היא עיקר הכנה, זה השורש, זהו. אחרי זה רק לסדר את זה בתוך העסק, נראה. אבל ישראל גאולים, אין באמת חשש אמיתי עכשיו שאמן יוכל להרוג ישראל. עבוד לא, נגמר. יש איזה מאבק רוחני, שהוא זה שמתחולל באמת בעולם, ואחרי זה הוא בא יוצא לפועל דרך תרחישים כאלה ואת התקפות כאלה ומזימות כאלה ומלחמות כאלה, מה שמעניין יותר זה בפנים, אז מה נפסיד? זה הייתה עיקר ההכנה שהייתה אסתר זוכה לגאולה בשביל זה, ואל יהיה קל עליך, זה נראה להם בסדר, נו גם אני אומר דבר שמו, להיות אסתר, להושיע את עם ישראל, וואו, זה מה שהם אומרו לנו, אז מה לא אומר שאתה מפספס, בפרט לגאולה זאת, עכשיו הוא מסביר בעריכות, למה בפרט, כל גאולה בפרט הגאולה של פורים, וזה כי ראוי לדבר זה, הוא אומר דבר בשם אומרו, וזה כי גאולה זו בפרט הייתה משונה מכל הגאולות, זה אנחנו יודעים, שהיא הייתה גאולה באופן מאוד מאוד חלקי, מאוד מאוד חלקי, אנחנו לא אומרים הלל, למה לא אומרים הלל? יש דעה בגמרא שאומרת שקריאת המגילה זה הלל, זה הלל לא פשוט, זה הלל לא רגיל. אין שם יותר מדי הלל, יש שם הרבה יללות. בסדר, הדעה שאני מסתכל, הקטי אחר, זה אחשוורוש ענן. מה זה? לא אומרים הלל, כי מה פירוש המילה הלל? אתם יודעים שהמילה הלל לא מופיעה בתנך עד דוד המלך. כמעט, כמעט. אין מי שמהלל להשתמש במילה הזאת, סתם משתמשים במילים. מה זה להלל? להלל זה אור, הערה, זה אור אינסופי. זה להיפגש במציאות ולזהות בה איך היא כולה, 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 הרי אלוקית. זה רק דוד המלך, נעים סמירות ישראל. יש שופט בשופטים, קוראים לו אבדום בן הלל הפירטוני, וזה קשור מאוד לזה שספר שמואל באופק. קוראים לו אבדום בן הלל הפירטוני, אבל להלל, לעשות את זה, זה מדרגת חיים מאוד 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 עליונה, וזה לא קשור לפורים, ממש לא קשור לפורים, משום שבפורים אין הלל, בפורים אנחנו כן נשמח מאוד, כבר עכשיו זה מקרין אלינו, אבל זה לא הלל, הלל זה לשמוח עד הסוף, זה הערה, רואים שהכל אלוקי, זה גאולה, גאולה, הלל זה גאולה, הלל זה קריאת ים סוף, הלל זה רגעים כאלה גדולים שעם ישראל מגיע לשיא כוחותיו. איפה עם ישראל מגיע לשיא כוחותיו? הקטי עבדי אחשוורוש ענן, זה לא יעזור שאחשוורוש ימות, יקום אחד פחות נחמד. מה זה הסיטואציה? גלות, הגלות היא עוד 2500 שנה, בסדר, יחזרו, זה יהיה, רובם לא יחזרו, ואין נבואה, וכל ההבטחות הגאוליות וכל ההבטחות על המשיח יחכו עוד שנים, אלפי שנים, ו הדרך ארוכה מאוד. זה לא איזה פרט נקודתי שהקטי עבדי חושב, בסדר, לא הורגים אותנו, אני לא מזלזל, בזה נגמר האירוע. וחוץ מזה הוא שם את מרדכי על בית המן, בסדר, איפה זה משפיע על כנסת ישראל לדורות? והוא יצא לפני המלך בלבוש תכלת, שזה נחמד, אבל נו באמת, מה בגלל זה אנחנו נגיד, כי פעם מרדכי יצא עם בלבוש תכלת, אז לא הרגו אותנו, מי הורגים אותנו? לא היינו פה עכשיו, אני מבין, זה חשוב, ממש חשוב, אבל לא אומרים הלל, לא אומרים הלל, ממש לא אומרים הלל. וגם אם תגיד שקריאת המגילה זה הלל, זה מן הלל מאוד מאוד פצוע, מן הלל מאוד מאוד קטן. אז הגאולה הזאת היא משונה מכל הגאולות. כי הייתה גאולה הזאת כאשר היו ישראל בהסתרת פנים בגלות, לא כמו שאר גאולה שבאה השם יתברך לגאול אותה מתוך צרה. אתה חי בעולם ופתאום נקראים השמיים ואנחנו רואים מראות אלוקים וקורה איזה משהו אדיר כזה והכל מתהפך לטובה, גם בפורים. ונהפוך הוא אשר ישלטו, אבל לא הכל תפרת טובה. אסתר באופן אישי בוודאי נשארת בבית הסוהר הזה וכולי. וכאן, אף על גב שעשה השם יתברך גאולה הזאת, מכל מקום נשארו ישראל בגלותם. כי פורענות המן יותר קשה כאשר הייתה צרה תוך צרות הגלות. למה? כי תמיד אתה מתמודד מול הצרה, אבל אצל המן זה צרה בריבוע. הצרה היא גלות וחורבן ואחשוורוש. ונוסף לזה עוד בקום עלינו אדם. הוא בכלל מעביר הילוך למקום אחר לגמרי. אז מעברת ההילוך של המן ניצלנו, אבל מהתשתית הבעייתית הכל נשאר. שלכך אמרו בסוף המסכת חולין אסתר מן התורה מיניין, ודורשים שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם בעת האי. מה העניין אסתר? כל גלות אלוקים אסתיר את פניו, למה דווקא אסתר? רצה לומר כי דבר זה הוא הסתרת פנים לגמרי, אסתר אסתיר בריבוע כזה. למה לגמרי? אשר היה מעשה המן בגלותם, ולא יקשה הרי כמה דברים כמו דורו של שמד, גם כן היה בגלותם, עשרת הרוגי מלכות, רומא שלטה עלינו, אז זה גם תוך כדי קלות. למה שייך יותר מעשה המן ואנוכי אסתיר אסתיר? אז הוא אומר, טוב, אני לא אקרא פה מילה מילה, אבל הרומא היא משתלט עלינו, זה הגלות, אבל באמן, שוב, זה חוץ מזה, המעשה שהיה בגלות פרס מדי, והמלכות של ישראל משועבדים, ועוד פעם, עוד קומה, הסתרת פנים תוך הסתרת פנים, ונחשב זה אני בסוף העמוד, סתירה תוך סתירה. סתירה תוך סתירה, הכוונה הסתרה שבתוך הסתרה. הסתרה ב בשורש, ולכך נקראת אסתר, השם שהוא ישראל באסתר פנים. אז מה, זו גאולה מאוד מסובכת. אנחנו עדיין מנסים לברר, המהר"ל עוד לא הסביר לנו, למה מה שמאפיין את הגאולה הזאת זה שאסתר אומרת דבר בשם אמרו. למה כל כך קריטי? לכל גאולה, מיוחד לגאולה הזאת. למה זה כל כך קריטי? ומתנה כך לא תמצא בגאולה הזאת מה שתמצא בשאר הגאולות. שמה? ניסים גלויים, אין בגאולה הזאת, אין. כי אף נס חנוכה היה נגלה בנרות חנוכה. המלחמה עצמה, הקרבות האדירים נגד יוון, השנים הארוכות וכל החשבונות הפוליטיים והדיפלומטיים, הם התרחשו לפי חוקי הטבע. אבל היה איזה משהו קטן. פח השמן שדלק 8 ימים, אתם יודעים שניצחנו לפני שהיה פח, נס פח השמן. נס פח השמן הוא אחרי הרבה מלחמות, אחרי המלחמה העיקרית שבה הצלחנו לשחרר אפילו את ירושלים, תאר את המקדש, אז דלק השמן. אז אפילו למורל של הלוחמים, נס פח השמן. אבל היה נס. משהו היה נגלה. משהו היה דבר שאי אפשר להתווכח איתו. ואילו גאולה זאת לא הייתה, לא היה בנס נגלה בכלל, בכלל. נו אז מה? אבל הדבר זה כי כל הגאולה הזאת היא באסתר פנים לגמרי, ועם כל זה נגאלו, להפוק חנוכה או כל שאר הניסים שישראל אדמתה במקדש על מכונו. ומזה הטעם לא תמצא שמו ידרך במגילה הזאת, כמו שכולכם מכירים. שאלה גדולה, הייתה גאולה גדולה, למה לא תמצא אפילו כינוי? מפני שהיו בהסתרת פנים מן השם ידברך, אף שהיה גואל אותו, היה בהסתרת אותם, היה בגלל הסתרת פנים, לכך לא נזכר השם במגילה. ואל תאמר כי בשביל זה הגאולה הזאת יותר קטנה, ששם השם לא נזכר בה. עד רבה, דבר זה מורה שהיא יותר גדולה מאוד, לגאול אותם אף כאשר היה בהסתרת פנים. אז מה זה הגאולה הזאת? למה? אנחנו עדיין מחפשים, הוא מהר"ל מעריך פה מאוד, הוא ימשיך להעריך פה מאוד, בשביל להסביר את מה שהוא אמר קודם, שכשאסתר אמרה דבר, זהו, נגמר הכל. למה זה גאולה יותר גדולה שבזה הסתרת פנים? למה זה גדולה מאוד? היא נראית יותר קטנה, ובעצם היא לא גדולה, היא גדולה מאוד. כל הגאולה שהביא השם יתברך לישראל, שהיו יודעים הטובה שהשם יתברך עושה עם ישראל. הדבר הכי קריטי, מה שמייפן את הגאולה, שוב, זה מאוד שונה הרבה פעמים מהבתים שלנו, אנחנו מתמודדים מול צרה מסוימת, ואנחנו רוצים שהצרה תיגמר. אנחנו בתעוקה, אנחנו בדאגה, גם היום יש לנו עוד כמה צרות ועוד כמה אחים שחטופים שם, ואנחנו רוצים שזה ייפטר, סוף סוף יהיה לנו טוב, נכון? אבל זה ממש, ממש לא במבט הזה. כל גאולה שהבשים יתברך לישראל, שיהיו יודעים הטובה שהשם דרך עושה עם ישראל. ולפיכך, זאת אומרת, כל המטרה של הגאולה שניוודע, לידע להודיע להיוודע, שניפתח, שנבין, שנקנה עיניים כאלה שרואות שהשם יתברך עושה את הגאולה. הבעיה היא אף פעם לא הבעיה. הבעיה היא תמיד ביטוי לבעיה, הבעיה היא תמיד היא סימן לבעיה. הבעיה היא למה יש לנו את האסון של מרדכי, אז אתם יודעים, אתם ברוך השם לומדים בישיבה. זה לא בגלל שמרדכי לא קורא ולא משתרבב. טכנית כן, אבל זה לא בגלל, זה בגלל שנהנו מסורתו של אותו רשע, אני מבצר. שם הבעיה, הבעיה היא בצירים, ולמה הם נהנו מסורתו של רשע? מה הייתה להם ברירה בכלל? כי הם בגלות ויש אסתר פנים והקדוש ברוך הוא לא נמצא פה ומה אפשר לעשות ובגלל זה הם משתחווים לצלם, הם רק עושים את עצמם ורק עושים לפנים. יש פה איזה תרחיש כזה שעם ישראל לא רואה את אלוקים, מכיוון שעם ישראל לא רואה את אלוקים הוא מנתח את העולם בצורה משובשת. אלוקים כן פה, בוודאי שאלוקים אנחנו, עם ישראל לא יודע. תראו, בניגוד לחולשה מסוימת שבספר שופטים או בספר מלכים עם ישראל עובר סיבוכים ולא תמיד בסדר, פה זה מובנה, פה עם ישראל לא אשם, אם נקרא את זה חפש אשמים. חורבן, מה אפשר לעשות? עולם חרב, בית מקדש חרב, ישראל לא בארצם, אין סנהדרין, אין קורבנות, אין שכינה, אין ארץ ישראל, אין נבואה, אין רוח הקודש. אין, הכל אין. המציאות המעשית היא קטסטרופלית. בתוך מציאות כזאת, כשאתה מנסה לשרוד ולשמור על האמונה שלך, שהכל מסביב חושך, הם לא התרגלו, הם חיו בזמן בית מקדש. הם צריכים להקל עולם ש... שם מתחילה, שוב, הם לא אשמים, אז מה זה משמע? זה קשור אשמים, לא אשמים. זה סדרה, סדרת חינוך שאנחנו זקוקים לה, שאנחנו נבנים ממנה, נכון? תדין כל המועדות להיבטל, חוץ מדברי הימים, בימי הפורים האלה, לא יעבור מתוך זרם. יש משהו שאפילו בתקופות של גאולה אנחנו זקוקים לאורות האלה. כי כל גאולה, המטרה שיהיו יודעים הטובה, שהשם יתברך. למה שנדע את הטובה? מה זה משנה? העיקר שיהיה טוב. לא, כי לא יהיה טוב. כי לא יהיה טוב. כי את העולם הזה אנחנו מודדים מתוך נקודת המוצא שלנו. נקודת המוצא שלנו היא תמיד חלקית, היא תמיד כפופה להיגיון שלנו, וגם אם ההיגיון שלנו יגדל ויתפתח ויצמח ויעצים לאין ארוך, אז תמיד אנחנו קולטים את הדברים בצורה לא נכונה, ולא נכונה, כמונה חלקית, ואם היא חלקית גם לא נכונה. חלקית זה לא נכון. אם אתה מכיר רק חלק מהדברים, אתה לא חי בשקר, אתה חי באמת חלקית. הסכנה הגדולה הוא מתי העיוות מתחיל, כשמה שהחלק שאתה מכיר, אתה חושב שהוא הכל. התמונה שאתה רואה היא באמת רחיב, בתמונה שהיא הרבה יותר גדולה. זה רחיב, זה נכון. אנחנו לא טועים. הטעויות שלנו מתחילות בעיקר בזה שאנחנו חיים בתוך ההגדרות שלנו. אנחנו מבינים את הדברים בצורה מסוימת, וכשאתה אומר מה שאני מבין זה מה שיש, אז אתה מגרש את אלוקים. אתה סותם את הפתיחות שלך לאמת אלוקית שהיא בתוך המציאות, והיא הרבה יותר גדולה, כמו בפורים. הבעיה היא לא הבעיה לא אמן הוא מבטא משהו. ושוב, כמו שאמר אמרנו פה, אסתר אמרה בשם המלך, אנחנו עוד לא יודעים למה, אבל זה גם היא ניצחה. שוב, בפועל, בעיניים שלנו נצטרך להבין את זה, ייקח לנו הרבה זמן להבין את זה, וגם אחרי שאנחנו מכירים את המגילה, למה זה קשור לזה שהיא אמרה בשם מרדכי? זה וורד כזה יפה שצריך להגיע, אבל למה? למה? אז כל גאולה זה כדי שיהיו ישראל יודעים הטובה. כי אם אני לא יודע את הטובה, הדברים לא קיימים כשלעצמם. נגיד ככה, נגיד שיש פה שלוש דמויות בסיפור שם. יש את אחשוורוש, יש את המן, ויש את מרדכי ואסתר. זה מאוד קשור לזה שאחר הדברים האלה גידל המלך את המן. למה המלך גידל את המן? משום שהמלך מבין ש... מה חסר לאחשוורוש? בוא נגיד, להגיד דבר בשם אומרו. עיקר הגאולה זה להגיד דבר בשם אומרו, הגאולה הזאת בפרט. אומרו, זה אלוקים, אלוקים אומר משהו, ואנחנו לא תמיד מבינים שאלוקים אומר משהו. אחשוורוש לא יודע שאלוקים אומר משהו. אחשוורוש הוא יצור נטול אלוקים, כביכול, יש לו אלוקים, בטח. בטח. איפה מתגלה אחשוורוש אצל אלוקים? בזה שאחשוורוש מנסה להיות תפארת מלכותו, ושיש לו רצפות בת ושש ודר וסוחרת, והוא משקה בכלי זהב, והוא לובש, והוא מנסה להיות הכי עשיר, והוא מנסה למצוא את הכי טעים, והוא מנסה למלוך ולמלוך, הוא מונע מתחפים שנראים לו חייתיים בעליל, אבל הם לא חייתיים, משום שהחיה החשבירושית היא חיה שאין קץ לרעב שלה, היא זוללת וזוללת וזוללת וטורפת וזוללת, ואף פעם היא לא יכולה להרגע, כי היא לא חייתית באמת. אם היא הייתה חייתית, אז היה חסר לחלבונים, היה חסר לפחמימות, היה חסר ליצרים, היא הייתה אוכלת והייתה סבאה וגמרנו. אבל בסתר המדרגה, עמוק עמוק עמוק, מכל מקום שהחשבירוש מעלה בדעתו, גם הוא מונע מכוחות אלוקיים, שאומרים לו לגדול. איך הוא מפרשן את הכוחות האלוקיים? החשבירוש כמייצג את כל הכוחות שבעולם הזה, הוא לא פתוח להבין שהבקשה לגדול היא באיזה ציר אחר לגמרי. אז הוא מנסה לגדול במקומות שהוא מכיר, הוא מנסה להיות יותר שמן, הוא מנסה יותר לזלול, הוא מנסה להגיע לג'ובים יותר מכירים, אבל הוא לא יודע בכלל שיש מישהו, יש מן דאמר חוץ ממנו, יש אותי, אני מנסה להגיד. והחשבירוש כזה לא יכול לחיות באמת לבד, כי יש לו צלם אלוקים. כי משהו בעולם שלו לא יציב, משהו בעולם שלו רופס, משהו בעולם שמתמוטט, כי יש לו נשמה, כי זה מה שמניע אותו. והוא כל הזמן מנסה לתת לזה מענה, הוא כל הזמן מנסה לייצר עוד כסף ועוד כבוד ועוד הנאות ועוד יצרות, זה לא מסוגל להשביע את הרעבון שלו, כי לא לזה הוא רעב. הוא זקוק לאמן, זה מה שאני מנסה להגיד. הוא זקוק למישהו, בהתחלה זה אמן ואחרי זה מרדכי, זו אותה פונקציה, נכון? הוא לוקח את מרדכי ושם אותו על בית אמן, זה לא כך משנה לו אחשוורוש אם זה יהיה אמן או מרדכי, הוא צריך מישהו לעסוק רצון איש באיש, אם הוא צריך מישהו, הוא צריך אישיות. כי גם אמן וגם מרדכי מבינים שהעולם הזה הוא הרבה מעבר למה שאחשוורוש חושב. אחשוורוש חי, בוא נהנה פה, בוא נעשה משהו פה, יש עולם ובוא בתוך העולם הזה ננסה למקסם את הרווחים שלו, ככה אחשוורוש חי. ומי שחי ככה, זה נראה לך בהתחלה מאוד עוצמתי וחסר הכבוד וחסר חסמים, והוא לא עוצר באדום ועושה משהו, אבל זה לא נכון. בפנים הוא רופס, 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 וכמה שהוא יותר זולל, אז הוא יותר מרגיש קרוע בעצמו, הוא יותר עקני, אז הוא אחשוורוש הוא זה שמגדל את המן. כי באמן יש שורש. המן ישורי. אז מי אומר את העולם? העולם זה אומרו, העולם בעשרה מהמאמרות ברא השם יתברך את העולם. העולם, אנחנו רואים עולם, אנחנו מאמינים שהעולם הזה הוא התממשות של אמירות אלוקיות, אני לא יודע מה זה סודות, של מגמות אלוקיות, רצונות אלוקיים, תוכניות אלוקיות נקרא לזה ככה, שבאים לידי ביטוי בעולם הזה. אם אתה תולש את הדבר בשם אומרו, אם אתה לא אומר דבר בשם אומרו, נוצר העולם כאילו חילוני כזה כביכול, חילוני במהותו, חלול, אין בפנים כלום. יש רק אכול ושתו כי מחר נמות, זלול וחטוף ושתו כי מחר נמות. זה מה יש. את האימפריה הזאת מנסה אחשוורוש לבנות, וזה לא הולך לו, זה לא הולך לו. משהו מציק לו, שטויות אלה, תמיד, ושתי אחת כזאת היא תפרק אותו. מה קרה? אז היא לא באה, הוא מתפרק, כי באמת הוא לא יושב, הוא חושב שהוא יושב על כיסא מלכותו, הוא לא רגוע, הוא לא יכול לראות רגוע, כי יש לו אלוקים, הוא לא יודע שיש לו אלוקים. הוא חושב שהוא חדור דחפים, הדחפים האלה גם באופן מאוד מעוות, הוא מעוות אותם, אז הוא לוקח את המן. המן יודע טוב מאוד שיש מי שאמר את העולם, המן הוא המלך, הוא ראשית גויים. המן זה אידיאליסט, אידיאליסט של רשע. המן מנסה לסתום, אם אפשר חס וחלילה להגיד את המושג הזה, זה המלך, לסתום את הפה לאלוקים. המן הוא אידיאליסט של הכחשה. המן הוא ראשית, הוא השורש של להילחם בקודש. הוא יודע להזין, הוא יודע שהוא מוכן למות על זה, הוא מוכן לסתום, הוא ימות על זה גם בסוף. הוא מוכן לשלם מחירים כבדים מאוד, הוא נלחם על משהו אחר, הוא לא מנסה להיות החש, הוא לא מנסה למרוד מהחשבירוש. כל החשדות של החשבירוש באמן כאילו לכבוש את המלכה, זה תלוש לחלוטין. אין שום סיבה, אמן הוא נאמן לחשבירוש לגמרי, משום שהוא מעמיד אותו וכל הכוח שלו הוא שואב ממנו. אמן רוצה, טוב לאמן שיש אחשוורושים, מצוין לו שיש אחשוורושים, הוא יודע מה אחשוורוש רוצה באמת, והוא נותן לו את זה בצורה מעוותת. בעצם מי מושל בימי? אמן הוא זה שמושל מר, כאילו, הוא זה אחשוורוש הוא סוג של בובה על חוטים, סוג של מריונט, הוא כאילו הוא מחליט, אבל הוא מונע מאנשים שעושים על המניפולציות, בעיקר אמן כזה, בעיקר אמן. אז יש פה עולם כזה שיש אחד שלא יודע שמישהו אומר אותו, זה אחשוורוש, והוא חושב שיש רק את המילים, אין אומרו, יש דבר בלי אומרו, ויש אמן שעשה הכל כדי להכחיש, להסתיר, לטעון שהוא זה ששולט על העולם, ולא מישהו אחר. אז מה עם הגאולה? הגאולה היא לחשוף את האלוקיות של העולם. הגאולה היא להיפגש עם אלוקים. הצרה היא לא צרה, הצרה היא כן צרה, אבל הצרה היא תמיד ביטוי לזה שאנחנו לא יודעים להגיד דבר בשם אומרו. שאנחנו מביטים על העולם לא נכון, כשאתה מביט על העולם נכון, כשאתה מסתכל על העולם לא נכון, אז העולם מתעוות, אז נוצרות צרות באמת, באמת נוצרות צרות. אז עכשיו, גאולה הבאה שיהיו יודעים הטובה, כי זה שהם יודעים הטובה זה לא איזה מס שנותנים לאלוקים, זה הגאולה. הגאולה זה להביט על עצמך, להביט על החיים ולראות שהכל קודש, ולראות שהעולם הוא גדול וענק ושמח וטוב, שאיפה תקוע? המבט שלי תקוע. העולם הזה, אנחנו לא מחליפים עולם. העולם הזה עם כל המורכוביות שלו וכל הקשיים שלו, ויכול להיות שהקטי עבדי אחשוורוש ענן. אבל כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, אם אתה יוצר חירות כזה, אם אתה יוצר מבט כזה, אז אתה חירותי, אז אתה גאולי, אז אתה באמת מלא תודה. ואם אתה לא יודע, אתה לא מבין את זה, אז כמה שיגאלו אותך, זה לא יעזור, זה לא יעזור. אם לא תדע שהשם יתברך עושה טובה עם ישראל, אז זה לא רלוונטי. אז ייפטרו לך כל מיני כאבים נקודתיים, אבל מיד יהיו עוד כאבים. אז כל מיני דברים שיפחידו אותך, יכול להיות שתקבל איזה טיפול טוב, הוא יודע לפתור לך את החרדות, אבל זה לא יעזור, זה לא יעזור. אם מישהו בונה, למדתי הבוקר פסקה בעיניה, אם מישהו בונה ביטחון עצמי, חסר לו ביטחון עצמי, אומץ רוח, הרב נותן את הדוגמה בפרק שישי בשבת, כשהוא רוחץ, רוחץ תפילה של ימין ואחר כך רוחץ של שמאל. אז אם מישהו מתעסק בתפל, משקיע בו, הוא רוצה לטפל ולבנות לבוא את עצמו ביטחון עצמי, אבל הוא לא בנה זהות, והוא לא בנה הכרה של קודש, והוא לא בנה עירת שמיים, אז זה יתפרק לו. אז הוא יהיה מאוד, יהיו לו קורס של אסרטיביות, ולמדו אותו לדבר, ולמדו אותו לכל מיני תרגילים, איך להתעלם מהחרדות, ואיך לקפוץ בנג'י ראשון והכל, אז זה יהיה תלוש לגמרי. משום שאיפה השורש? השורש, אז הצרה היא באמת צרה, אנחנו לא מזלזלים בצרה, אנחנו רוצים שהצרה תיפתר. והצרה היא צרה בגלל שנוצר חסך פנימי, בגלל שאנחנו רואים את העולם בצורה מאוד מעוותת, ואם תיפתר הבעיה ונמשיך לראות את העולם בצורה מעוותת, אז לא עשינו כלום. לא, כמה דקות נגיד איזה יופי, ברוך השם, לא כואבת לי האוזן, וברוך השם הוא יצא לחרוץ, זה באמת ענק, זה באמת גדול, זה מלא תודה, אבל לא יהיה איזה ערך, כי אנחנו עוד פעם, אם אנחנו בוגדים בעצמנו, מעוותים את עצמנו, רואים את העולם כל כך מבולבל, אז עוד פעם זה יקרוס המקומות האלה. אז כל הגאולה שהשם יתברך לישראל, שיודעים הטובה שהשם יתברך עושה עם ישראל. ולפיכך גאולת מצרים תמיד מזכיר הכתוב, למען תספר, למען תדע, כי לדורות ידעו ישראל. כי מהשם יתברך הייתה זאת, אבל הגאולה הזאת של אסתר, מי מוכיח שיהיה הכל מהשם יתברך? מי אמר? יש גאולה, ושום דבר בסדר הגאולה הזאת לא אומר שהשם יתברך היה פה. נפטרו הבעיות, איך נפטרו הבעיות? אין שם השם במגילה, אפילו לא כינוי. נכון, דיברנו על זה בשביל שגם אם תכתוב 50 פעמים את שם השם זה לא יעזור. התרחיש הוא תרחיש הגיוני, פסיכולוגי, דיפלומטי. הם תקסו עצה ובתחכום הצליחו להניע את לב המלך שמקום, בסדר, מה זה קשור לאלוקים? הגאולה הזאת, מי מוכיח שהיה הכל מן השם יתברך? ואם הייתה אסתר אומרת, ראו הטובה שעשיתי עמכם כי הצלתי אתכם מן הפורענות, אז כולם אומרים נכון, נכון. התודעה של אסתר, הזהות העמוקה שלה, זה שאסתר אומרת, אני בשם השם ותיבש אסתר מלכות. זה שאסתר חובה את עצמה, אני לא אסתר, אני המשכת הברכה האלוקית. זה שהיא מתודעת חיים כזאת, זאת הגאולה. אם הייתה אסתר אומרת, אני עשיתי הכל, כי באמת עשתה את הכל. זה מגילת אסתר, זה גם תענית אסתר. זה באמת כל השאר, הם בסדר, הם צמו עליה. נו, צמו, אז מה הם צמו? מי אמר שאת צמו אין? אם מישהו ישאל מי אמר, איפה מתגלה לעולם? איפה אנחנו רואים שהשם יתברך היה איתנו? במה אסתר מקרינה? במה אסתר אומרת? בעצם זה שאסתר מבקש שתצומו, אם את כזאת, מה זה קשור? כי זה לא בזכותי, זה בזכות הצום, זה בזכות לך, כנוס את כל היהודים, משם אסתר מבררת לכולם. אם הייתה, אז לא היה נותח חסי השם יתברך, ואם כן בחינם מביא הגאולה, ולא היה השם יתברך מביא הגאולה, כל גאולה בשביל שידעו, כי יתברך גל אותם. מה היה עם המן? היה איזה פתרון לאמן, בסדר. אז בטח שהשם יתברך היה עושה איזה פאנצ'ר, או מישהו היה חוטף שבץ, או היה קורה משהו, בסדר. אבל היינו תקועים בתוך הבוץ הזה. בתוך הבוץ של חיים עלובים כאלה, חיים קטנים, ששום דבר לא מציל אותנו, ואנחנו לא מגנים מכלום, ואנחנו חיים בעולם שהוא נטול אלוקים, ככה, זאת הייתה הבעיה של מגילת אסתר, זאת הייתה הבעיה של יהודים, שנהנו מסורתו של אותו רשע. אבל כאשר הייתה אסתר מוכנה לתלות את הדבר במי שעשה, שאמרה הדבר למלך בשם מרדכי, ולא אמרה לך שהוא שאני עשיתי, אלא תלתה במרדכי, כל שכן שתהיה תולה הגאולה, במי שבאה הגאולה מן באמת, שהיא ידעה, והכירה בדבר זה, כי הייתה חמה גדולה מכירת הניסים שנעשו לה. ולכך אמרה, הכל אומר דבר ושאמרו, מביא גאולה לעולם. אסתר הסבירה לעצמה למי עושה את זה. ראוי שתבוא גאולה על ידו. זה פירוש ראשון לומר. זה מין הסבר טכני כזה, שאם היא לא תגיד לכולם, אז כולם להיות, זה בוודאי הרבה יותר מהסבר טכני. משום שכל הגאולה, מה זה כל מה שאנחנו לומדים מגילת אסתר? מה שאנחנו לומדים מגילת אסתר זה לזהות, לזהות. העולם נשאר אותו עולם, החשבירוש נשאר אותו החשבירוש. ובסדר, כמה דברים קטנים זזו, מרדכי קיבל את בית המן ויצא בלבוש מלכות ותכלת וכו. אבל אסתר עדיין, כאשר עבדתי עבדתי, זה לא מתהפך. לעולמים, כאשר עבדתי מבית אבא, ככה אני עובד ממך. עד עכשיו בואו נשמע עכשיו ברצון, וגם אנחנו, תהליכים כאלה שעברו אלפי שנים ואנחנו בתוך הבוץ, אבל אנחנו נמצאים בתוך עולם שאפשר להכחיש. אנחנו בעולם של גלות, זה עולם שיש אופציה להסתכל על העולם ולא לראות אותו אלוקים. מין מבט כזה, כשאין בית מקדש ואין את ישראל על מתן, אז מבט טריוויאלי, פשוט לא רגיל, אתה לא צריך להיות עקשן ורשע כדי... אנחנו חיים בעולם כזה, עם המון תרחישים פוליטיים וביטחוניים, ויש פרשנים בערוצים שמסבירים הכל חוץ מאיך שאסתר מסבירה את המציאות. ובתוך זה באה מגילת אסתר ולממנת אותנו רק להגיד דבר בשם אמרו. להגיד דבר בשם אמרו, לזהות. כמו שאנחנו יודעים עכשיו שכל מקום שכתוב המלך, הכוונה לאחשוורוש. אבל חוץ מאחשוורוש יש פה איזה מלך אחר שמסתתר שם. אז אתה מתרגל בפורים, זה נורא נחמד לעשות את זה על פורים, אבל פורים זה רק קורס אימונים קצר לאין סוף סיטואציות שנפגוש אותם בחיים בהמשך, ושם אני צריך לדעת איך אלוקים מתחפש פה. כי אלוקים מתחפש, אלוקים מתחפש לאין סוף תחפושות, ובתחפושות האלה מבהילות ולפעמים תחפושות האלה מצחיקות. ומה שאסתר מה שמגילת אסתר מלמד אותנו זה משהו הרבה הרבה מעבר לה. היא לא נותנת לנו כלים עכשיו לזהות, היא נותנת לנו כלים בטח. זה אני חושב שבגלל זה מרדכי מתערב במקטן בתרש. מה אתה מתערב? מה אכפת לך? מה זה העסק שלך? הוא מתערב. כי גם מרדכי וגם אסתר יודעים הרבה לפני האסון, הם לא במקרה הגיבו נכון, הם היו הדמויות שמובילות הגאולה, התורה, האמונה הגדולה שלהם, הצדיקות שלהם. ושמרדכי יודע שלא לחינם, מרדכי מתהלך בחצר, לדעת את שלום אסתר, הוא היה סאלה. מרדכי יודע מההתחלה שיש פה תהליך אלוקי. למה אסתר נחטפה לבית של המנוול הזה? ברור לא זה גאולתן של ישראל, כמו שרשי אומר, ברור לא. זה משגע אותו, זה קורע אותו, זה מאמלל אותו, זה מכאיב לו, אין קץ, אבל ברור לו, זה לא סתם. ברור לו שבתוך האסתר הסתיר הזה, שהוא עוד לא יודע כלום, הוא עוד לא יודע, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל ברור לו שאם הוא שמע במקרה, בקטן וטר שמדברים, אז הוא יכול להגיד איזה קטע. והוא יכול להגיד, עזוב, מה אכפת לי, מה אני מתערב. אבל הוא יודע שהכל אלוקי. הרי האסון הוא לא בגלל שמרדכי לא קורא לו משתחווה, האסון הוא בגלל ישראל, בפועל זה נראה הפוך, בפועל מאשימים אותו, טכנית זה התרחש דרכו. אז מרדכי יודע מההתחלה, עוד הרבה לפני האסון הוא יודע שהכל אלוקי, וזה זה אסתר, היא אומרת מהותה אישיות כזאת שאומרת דבר בשם אומרו, אישיות כזאת שלא רוצה לחיות את עצמה קבורה בתוך עצמה, היא רוצה לראות את עצמה, חי את עצמה כ... יונקת מהכל ומחיה את הכל. אני חושב ככה נראה לי שהתענית הזאת זה מה זה כל הפורים שהולכים, קדושת פורים שהולכת מתקרב אלינו, מתקרבת אלינו. זה מדרגת חיים, זה לא משהו רציונלי, זה לא, אנחנו לומדים הרבה לפני פורים, ופורים זה יום שאולי יכול שנפתח פחות את הגמרות, אבל זה יום שנוטע בנו את ההכרה, את האמונה, את ה... להיות בתוך עבדי אחשוורוש. חס וחלילה, אנחנו לא עבדי אחשוורוש, יש לנו הרבה מה להתקדם, וגם התקדמנו המון, ולדעת, עוד לפני כל מה שפתרנו, מה הפורים מספרים לנו? אנחנו מתקרבים לפורים, מה זה מספר לנו? הפורים יהיה חבל הזמן, בעזרת השם לאלה ולאלה. אבל לנו ולכל ישראל אמן, ולכל מי שזקוק לישועה, עם כנסת ישראל בכולה. אבל זה מספר, עוד יהיו, כל עוד זה לא נגמר, לא יהיה איזה פיצוץ שפתאום, וופ, שיהיה, אני בעד, כל נחמד. אבל יכול להיות, היו הרבה פורים, האתגרים ימשיכו, הדילמות ימשיכו, והם יצטרכו אותנו, אבל בעיקר יצטרכו את העיניים שלנו, לזהות שאנחנו בכל המצבים ובכל, זה אתגרים, כל הבעיות זה אתגרים, זה אתגרים. אם אנחנו פוקחים עיניים כאלה של להגיד דבר בשם אומרו, אנחנו מביאים גאולה לעולם. אם אתה בתודעה כזאת, שאתה בתוך מהלך, אתה מאוד ריאלי, אסתר פעלה בצורה מאוד ריאלית, מאוד מתוחכמת, יש המון סיבות למה הזמינה את המלאך למשתה, יש המון נכון חשבונות, היא עושה חשבונות כל כך עמוקים, נכנסת לתת מודע של אחשוורוש, היא קוראת אותו ויודעת לנהל אותו ולעניע אותו, להסליל אותו לאן שהיא רוצה, את זה אתה לא שחזר, אבל כן, אנחנו יודעים שהכל, לא כי יש איזה מין רוגע פנימי כזה, רוגע פנימי כזה. חשבתי לי שהיום הזה של תענית אסתר זה כמו ערב יום כיפורים, זה דאורייתא, אתם יודעים מה אומרת, וניתם את נפשם בתשיעי לחודש וניתם את נפשם מערב עד ערב. מה זה בתשיעי לחודש? בעשירי לחודש, חודש שישי, מה התורה? זה גמרא אומרת, הברייתא אומרת שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו כתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. מי שאוכל ושותה בתשיעי, אז כאילו היה לו יומיים יום כיפור. לפי המקובלים, כל מי שצם יומיים רצופים, זה נחשב כמו הרבה. אז אם זה נחשב שהוא שם יומיים, זה נחשב כאילו כל הרבה האלה. זה אני לא יודע אם אפשר ללכת עד לשם. אבל מה, הכוונה, אתה לא יכול להגיע ליום כיפור בלי שאתה אוכל ושותה. יום כיפור זה יום של תענית. יום כיפור זה יום של יתם את נפשותיכם. יום כיפור זה יום שאתה עוזב את העולם הזה, עוזב את העולם הזה, שם אותו בצד ונוגע במהות. עכשיו תעזוב אוכל, זה עזוב עכשיו אוכל, עזוב את כל זה, עכשיו תתמקד במה שחשוב, שים בצד את הכל. אבל אנחנו יכולים להבין את יום כיפור בצורה מאוד לא נכונה, יכולים לפספס את יום כיפור, יכולים לחשוב שיום כיפור זה כי העולם רע והעולם לא טוב ומה שאנחנו בעצם רוצים זה למות, אנחנו לא מצליחים, בוא נמות קצת. אז כדי שלא תבין את יום כיפור בצורה מעוותת, אז אומרים לך יש מעלה דיום עד כיפורה, זה היום שמעלה אותך ליום כיפור. אם אתה יודע שביום כיפור יש מצווה לאכול ולשתות, נכון, יש כאלה שעושים שם שבע סעודות לפי חלק מהמקובלים, די מאתגר לאכול שבע סעודות ביום כזה קצר, אז אתה מבין שהתענית היא לא בגלל שאלוקים שונא את הגוף, כמו המשתגעים שחושבים משתגעים, כך אומר רמב"ם. אתה מבין שזה מתוך אהבת העולם יום כיפור, התענית הזאת היא באה מתוך רצון לחזור אל העולם בצורה שבונה אותו, מרוממת אותו, מבינה אותו. ואחרי זה בדיוק אותו דבר, הכפוך, בפורים אני מקווה, שפורים זה יום של משתה, פורים זה יום ששותים קצת, לפעמים עוד קצת, לפעמים עוד יותר קצת. פורים זה יום שאנחנו, ואפשר להבין את פורים לא נכון, כדי להיכנס לפורים נכון, כל המתענה בתענית אסתר מעלה עליו הכתוב כאילו הגיע לפורים באמת. אנחנו נשתפים לתוך הזרמים האדירים של פורים שלוקחים אותנו בעזרת השם, פורסים, אני לא צריך כנפיים בכלל, אתה אף מהזרמים של של הקודש הזה של פורים. ויום קודם אתה מסביר לעצמך, אתה מתכונן, זה קרב, י' ג' זה, נכון איך הגמרא אומרת? מאיפה הראש הגיע לזה שיש תענית אסתר? זמן קהילה לכל, הם לא צמו ב' ג', ממש לא, הם נלחמו ב' ג'. היום זה יום מלחמה, היום זה יום קרב, קרב אחר, קרב פנימי. היום זה יום שאנחנו מתכוננים לקרב, היום זה יום של ריכוז פנימי. יהיה פורים, יהיה שמח, יהיה, אתם רואים את ה... מנורות האלה, הירוקה והאדומה, יהיה נורא מצחיק, יעשו אדום ואז עוד מישהו יעשה איזה קול, ובאמת זה מצחיק יהיה, זה בסדר, לא שאני מאשר את זה, בכל אופן זה יהיה מצחיק. גם שטוטונים קטנים, הכל יהיה, הכל במקומות טובים ועיקרים ונחמדים. אבל רגע, תענית אסתר זה זמן קהל הכל, אנחנו היום ביום קרב, היום אנחנו נלחמים ביחד עם נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, זמן קהל הכל, היום אנחנו ביחד בלב שלי, היום אנחנו בקרב, האויב עוד לא ניצב, אבל כן, אני מגיע לפורים כי פורים שולח אותי לקרבות, ייגמר פורים, חברון זה לוקח קצת זמן, אבל ייגמר פורים, ואנחנו נצא מפורים, אנחנו יודעים שכל השמחה של פורים זה שמחה שתעזור לי להגיד דבר בשם אומרו, תעזור לעמוד מול אתגרים ורגעים שיהיה להם מאוד קשה ומאוד מורכב ומאוד מסובך, ואני ידע להגיד דבר בשם אומרו. כדי לגשת נכון אל היום הזה, זה לא יום של צער, זה לא יום של כאב, זה יום של דריכות, זה יום של להסביר לנו מה הולך להיות פה. לכן הפוסקים אומרים, אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר להתחתן בערב, אפשר להתרחץ, אפשר להסתפר, אפשר להתגלח. זה הביטויים החיצוניים, זה לא יום שאתה עכשיו עסוק בלזכור כמה אנחנו במצב קשה. אנחנו במצב קשה. ברוך השם, מצב לילה ולילה. אבל זה יום זה לא צ'ופר להגיד דבר בשם אומרו. זה התיקון עולם. אלוקים מסתתר. וביום הזה כולנו מתחפשים, רק הקדוש ברוך הוא מוריד את התחפושות, שנזכה לראות את זה. והכל, שום תחפושת יותר נכונה לא יכולה להסתיר, או קשה לה מאוד להסתיר את אלוקי עולם, להגיד דבר בשם אומרו, זאת הגאולה פה. אז יש אמן ויש אחשוורוש, ואסתר רגועה, ואסתר יודעת שהקטע יניב דרך אחשוורוש, ואנחנו ביום הזה יכולים לקרוא את המגילה עם כל הכאב שבא, וזה יעלל, זה יעלל מסוג אחר, יעלל מסוג אחר, בלי בית מקדש, שנזכה במהרה, אבל הם חיו אלפי שנים, בלי בית מקדש, ובלי סנהדרין, ובלי ארץ, ובלי ירושלים, ובלי קורבן, זה מזעזע. אבל פורים, כן, אנחנו בגאולה, ואסתר לבשת מלכות, איפה אסתר לבשת מלכות? בחצר בית הצלמים, במקום הכי מזוהם, רוחנית, זה היה מקום מפואר, חצר בית המלך הפנימית. חצר בית המלך הפנימית זה המקום הכי הכי שפל, הכי הכי תאוותני, הכי אגואיסטי, הכי רודף כבוד, והביטוי הזה הוא ביטוי כמו המלך והמלך, לתחפושת, שעובדים לפי הכללים של התחפושת ומכבדים תחפושת, אבל יום של גאולה. אנחנו מקרבים בעזרת השם ליום של גאולה שמרים אותנו משתדל בעזרת השם, זה דורש עבודה, יש הלכות ליום הזה, יש משתה, המשתה הוא לא בערב, אתם זוכרים, נכון? המשתה הוא ביום, ההלכה, מה לעשה, אנחנו כמו אנשי הלכה, יש נוהגים, יש מחמירים, בעזרת השם, אבל מגיעים לאיזה משהו, כל אחד דופום דרגה דילה, אבל הרבה יותר מזה, ביחד עם אסתר, אנחנו לומדים להגיד, ואם לומדים להגיד אבל שם בשם רואו, זה מוסרי כזה פשוט, אז הכל פתוח, אז בעזרת השם אנחנו נדע לזהות, לא נתבלבל, או גם נתבלבל, נקום מזה, ועכשיו כך צריך להתפלל מנחה, אני ממש ממליץ לכם לקרוא את ההמשך, כי המהר"ל אומר עוד פירשנו מקום אחר, והוא עיקר, אז כמו שאמרתי זה לא העיקר, פורים שמח.